שבת שלום וברך לך, קוראים לך שלומי, נכון?
כן, כן. הרב, אנחנו ערב שבת קודש, שבת מיוחדת כמו כל השבתות, שבת פרה, שבת מבחין חודש ניסן, ויקל פקודי, שתי פרשיות יש לנו.
וגם אומרים חזק.
וגם אומרים חזק. אז אולי נפתח הרב באיזשהו אחד מהעניינים החשובים של השבת הזה.
כן, אז החשוב, למעשה כולם חשובים, אבל החשוב זה פרשת פרה. כיוון שיש הרבה פוסקים שסוברים שהיא חיובה מהתורה, והיא דומה לקריאת פרשת זכור. רק לנשים זה לא חיוב, וגברים כן נהגו בזה חיוב. אבל צריך לכן להוציא את הספר תורה המהודר ביותר, ולהקשיב שיעלה, עולה, או קורא לפחות, הקורא יהיה איש ירא שמיים, שקורא נכון בדקדוק, ומבדיל בין חטא לחף, ובין עין לעין, ובין קוף לקף, וכן אז זה הדרך שיקרא כמו שצריך, ויוציא את הציבור ידי חובה. עכשיו רק ברשותך, הערה קטנה, כיוון שהרבה פנו אליי השבוע בנושא הזה, משום מה כנראה באיזה לוח או כמה לוחות, בטעות כתבו בשבת שעברה פרשת כתיסה, כתבו שם פרשת פרה, והרבה בתי כנסת טעו בזה וכן הוציאו ספר תורה נוסף וקראו בפרשת פרה, ואחר כך נודע להם שזה טעות. אז שאלו מה הם עושים השבת, אם הם צריכים להשלים או לא צריכים להשלים. האמת שיש בזה מחלוקת. הרב אמת ליעקב, רבי יעקב ישראל אלגזי, כותב שצריכים לחזור, כך כתב השולחן גבוה, זה הרב יוסף מולכו, כתב שצריכים לחזור, אבל רבנו חיים פלאצ'י, בספר החיים, יש לו ספר על הלכות קריאת התורה, כתב שלא חוזרים, אלא אז כן יחזור בלי ברכה. זאת אומרת, הם יצאו ידי חובה בשבת שעברה בזה שהם קראו, נכון שהם לא עשו כתקנת חכמים, אבל סוף סוף הם כן קראו פרשת פרה, ולכן מה שכן צריך לעשות, אלה שכבר קראו בשבת שעברה, כן יוציאו השבת ספר תורה נוסף, אבל יעלה הקורא ולא יברך, כי הברכות לא מעקבות, ויקרא את הקריאה בלי ברכה. רק יאמר לקהל, אני מכוון להוציא אתכם ידי חובה, לצאת ידי חובת כל הפוסקים. כך גם ראיתי שבילקוט יוסף הביא את המסע ומתן, והביא עוד כמה פוסקים לכאן ולכאן, וקיים עליהם ספק ברכות להקל. אז שיהיה שבת פרה, תהרה גדולה עלינו ועל כל ישראל, כי צריכים לזכור שאנחנו עם ישראל, עם מקודש, כי הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מן העמים, לא שחלילה אנחנו מזלזלים באומות העולם, אנחנו כן מכבדים אותם ומתפללים לשלומם, כמו שכתב יחזקאל הנביא, והבו מתפללים בשלום העיר אשר אתם בא, כי בשלומה יהיה לכם שלום. זאת אומרת, נצטווינו לברך את אותה מדינה שאנחנו חיים בה, ואת ראשיה, ואת השלום של אותה מדינה, כדי שגם אנחנו נחיה בשלום. אז בוודאי, אבל צריך לדעת, יש לכבד ויש להתחבר ולהיות מושפעים. אנחנו יש לנו את התורה הקדושה ברוך השם, ונמשיך לשמור עליה והיא תשמור אותנו. תודה רבה.
אמן. יפה. אנחנו מודים לך רב בן ציון מוצפי. אנחנו יוצאים לדרך עם המאזינים שלנו. הראשון, ישראל מאלעד. שלום ישראל, שאלתך.
שלום, שלום לכבוד הרב.
שבת שלום.
רציתי לשאול, השנה שחל ליל הסדר בליל שבת, האם יכול להישאר כל הלילה מצד הנשמה היתרה שקבלים?
יפה שאלת, שאלת חכם. האמת שעל פניו נראה בפוסקים שאין הבדל בין יום טוב לבין שבת, כי אותה הלכה שקיימת שאסור להתענות בשבת, קיימת גם אסור להתענות ביום טוב. אז כשם שביום טוב של ליל פסח יש מצווה להישאר ערים כל הלילה, כמו שראינו בהגדה מפורש על אותם תנאים, כך גם כן בשבת. אז לא תהיה, אני לא חושב שיש הבדל, ולא ראינו בפוסקים שיש הבדל בין אם זה חל בשבת, בין אם לא חל בשבת. ודאי שאם אדם יודע שהוא יהיה עייף, הוא לא יוכל להתפלל כהוגן, אז ילך בבקשה לישון. אנחנו לא נביא ראייה מליל שבועות. ליל שבועות זה טעם אחר, כיוון שישראל אותה לילה נשארו עירים כל הלילה עד הבוקר, ולמאן דאמר יש שני מדרשים, האחד מביא אותו רבי אברהם בן עזרא והשני זה בפרקי דרבי אליעזר. למאן דאמר שכן הלכו לישון ויוצא משה את העם לקראת המחנה, אז יש תרצו שזה היה ערב רב שהם הלכו לישון, אבל ישראל נשארו עירים כל אותה לילה. אז בכל אופן מותר יהיה מי שנשאר ורואה שאין לו שינה ולא חוטפת לו שינה, והוא יודע בעצמו שהוא יכול להתפלל שחרית ומוסף בכוונה, אז יכול להישאר ערב, לא תהיה בעיה. תודה רבה.
תודה רבה לרב.
תודה רבה לך ישראל מאלעד. עכשיו אורם מהצפון, שלום.
שלום, שלום.
שלום,
שאלה, שאלה בענייני קדיש, קדיש יתום. אדם שהוא צריך לומר קדיש, ועבודה שלו היא עבודה מאוד מורכבת, יש לו הרבה נסיעות, מדריך טיולים, לפעמים יושן בשטח, לא תמיד יש לו מניין. באיזה מידה הוא צריך להיות מסור לקדיש, בבנוע מידה, ויש לו אח שגם הוא אומר...
כן, כן. יש התייחסות לנושא ששאלת בספרי הפוסקים, גם באגרות משה, גם ביביע עומר ועוד. המסקנה היא כך, שישתדל האיש הזה שלפחות קדיש אחד ביממה יאמר אותו. זאת אומרת, הוא יכול למצוא איזו שעה ביממה, אם זה באמצע הלילה, אם זה לפנות, אם זה בבוקר, כי יכול לומר קדיש גם על לימוד או על פרק תהילים, אבל ימצא מקום שיש שם עשרה, ויאמר קדיש, לפחות קדיש אחד יאמר ביום, בשביל אותו נפטר שנפטר לו, והוא צריך לקרוא בשבילו קדיש. ואם הוא רואה שהוא לא יכול, או גם במקרה, והוא כן אומר קדיש אחד ביממה, מאוד חשוב שהוא יזכור אדם נאמן וישלם לו כסף, תלוי כמה שהוא יקבע איתו, אם זה לפי חודש או לפי שנה, שיאמר ספציפית קדיש בשביל הנפטר שלו במקומו. ככה ההלכה. ההלכה שמי שלא יכול לומר קדיש, כגון שיוצא לדרך או יוצא למקום שאין שם עשרה מישראל וכדומה, אז יכול לזכור אדם במקומו שיאמר קדיש, ואז בזה הוא יהיה יותר רגוע. תודה רבה.
תודה רבה לך אורם. עכשיו אני רוצה לשאול את הרב, כמובן שאותו אדם שמקבל תשלום וצריך להתכוון מאוד לטובת אותו נפטר ספציפי.
יש גם ויכוח הלכתי, האם הוא יכול לעשות על עוד כמה
במקביל,
כן. יש תשובת הענה, הביא אותה רב יוסף חיים, וגם ראיתי באביע עומר, יש גם באגרות משה שהזכרנו, אז שהוא יכול מטעם, יש עיקרון הלכתי, נר לאחד נר למאה. כיוון שהדלקתי אור, למשל לבית הכנסת, אז זה הדלקתי בשבילי, וגם אם יבואו עוד 10 אנשים ואפילו 100 אנשים, כולם נהנים מאותו אור שהדלקתי. אז גם הקדיש הזה יכול לעזור לכולם. אז אבל הרב פיינשטיין טוען שצריך שיהיה קדיש אחד לפחות ביממה לכל נפטר. זאת אומרת, הוא ייקח מספר נפטרים הוא יכול לקבל על עצמו, כי בדרך כלל היו מטילים את זה על שמש בית הכנסת או החזן. אז הוא צריך לקחת עד מכסה מסוימת שיעלה קדיש אחד לפחות ביממה לכל נפטר. אז הוא באמת צריך להתכוון, ולא רק להתכוון, הוא צריך בבוקר להזכיר את השם של אותו אדם, הוא יאמר, הקדישים שאומר היום, יהיו לאלו נשמעת פלוני אלמוני.
כן, כן.
תודה, תודה רבה.
כן, מעניין. עכשיו אנחנו נדבר עם ניסי משדמות מחולה. שלום ניסי.
שלום, שלום.
שלום, שלום.
כן,
מה שאלה? השאלה לרב, יש כלל בהלכות שבת שאין שבת מכינה למוצאי שבת, שבת לא מכינה לחול. וקראתי, לא זוכר בדיוק איפה, לכן אני שואל את הרב, שאם מדובר בטרחה מועטה, לדוגמה, סתם אדם רוצה למוצאי שבת להפשיר אוף, להוציא אוף מהמקפיא, אז הואיל ומדובר בטרחה מועטה, אפשר להקל. אני לא זוכר את המקור, אני רוצה לשאול את הרב, האם יש כולה
כזאת? יש, עיין בילקוט יוסף, הוא מתייחס לשאלה הזאת, והוא כותב שלמשל, לדוגמה, זה קורה הרבה, כשיש שבת ואחרי זה יום טוב, חג. ואני רוצה להוציא, להפשיר, או כגון ששבת יוצא בערב פסח. ויש יש רבים וטובים שקונים מצות, אבות שהם
חוקות,
ומה עושים כדי שישמרו? מקפיאים אותם, שמו אותם במקפיא, אחרת הם יתקלקלו להם. אז מתי מוצאים את זה? כמה שעות לפני הסדר. ומה עושים? הרי אלה לסדר במיד בצאת השבת. אם הוא יוציא את זה במוצאי שבת, זה ספק שזה כן יתרקח או לא, או יופשר או לא, אז הוא יכול להוציא אותם לפניכם, כיוון שזה צורך מצווה, כגון לצורך מצווה או לצורך אורחים שצריכים להגיע אליו. וזה תרחה קלה, כמו שהזכרת, הגדרת את זה מאוד קולע, שתרחה קלה זה סך הכל לפתוח את המקפיא ולהוציא משם דבר, ושהוא לא מוקצה. כיוון שבשבת, כך כותב הרב ציצי לעזר, אם יש לי בשבת דוגמה לחמים או פיתות או חלות שהן מוקפאות, ואני רוצה להוציא אותם לסעודה הבאה, או אני רוצה להוציא אותם לסעודה הזאת, בשביל לחם משנה, מותר. למה? כיוון שסופם כן להפשיר. אז זה לא נקרא מכין, וזה לא נקרא מטלטל מוקצה, או כל בעיה הלכתית אחרת.
אבל אופק כפוך...
צדקת בהגדרה שלך, וזה מובא בהרבה פוסקים.
אבל הרב, אופק כפוך הוא מוקצה, לא?
נכון, לא. לא כולם אומרים שהוא מוקצה, כיוון שהגמרא אומרת, גם בבשר שהוא לא מבושל, דחזיה לאומצה, זאת אומרת, מידי דחזיה למקוס, זאת אומרת, מה זה למקוס? לסוס אותו בשיניים. כי היו רגילים גם לאכול לפעמים כשאדם רעב, או כשיש לו תאווה כזאת, לאכול גם בשר, אבל קצת, גם בשר שהוא לא בשל. אז כיוון שהחזיה למקסס, שאני יכול להוציא אותו, אז העוף הוא לא מוקצה. באופן כללי הוא כן מוקצה, אבל אם אני צריך דוגמה להזיז את העוף כדי לפנות מקום לעוד איזה מוצר שהוא לא מוקצה ולהכניס אותו למקפיא, אני יכול ואני רשאי. אני רשאי אפילו להוציא אותו כדי להכניס את מה שלא, אני לא מצליח להכניס פנימה לתוך המקפיא. אז אותו דבר גם כן כאן, אין בזה בעיה.
ואפילו
גם ביום טוב שחל אחרי שבת יהיה מותר, זה לא נקרא הכנה. שוב, אתה חוזר לאותה הגדרה שהגדרת, שזה דבר מועט. דבר מועט זה לא איזה תרחה גדולה, יהיה מותר.
תודה רבה. ניסים, ספר לנו מילה על שדמות מחולה, איפה אתם?
שדמות מחולה.
בקעת הירדן.
בקעת הירדן, הגביל 90.
שם פעם, אפילו נתתי שיעור שם.
נכון, נכון.
מה זה, יישוב קהילתי?
יישוב קהילתי, דתי, מושב.
ציבור מאוד חם.
מוזמנים.
יפה, אז שמחנו לארח גם אותך ניסים, תודה רבה לך. אנחנו עכשיו עם ניסים אחר מאשקלון, שלום ניסים.
לא, יוסי מאשקלון.
יוסי, כן יוסי.
כן, שלום. כבוד
הרב, שלום לך.
שלום ברוכה.
מה שאלתך?
כבוד הרב, אדם שעושה קידוש בליל שבת בבית הכנסת, בבית חולים, ואחרי זה הוא שותה רביעית, ואחרי זה הוא אומר לו מחלקות לעשות קידוש, אז כל פעם הוא יתעמם מהגפה שעושה קידוש.
יפה. שאלה זו נשאל הגאון רבי אליעזר וולדנברג, הוא היה רב של שערי צדק, הוא היה עבד דין של ירושלים, אבל הוא ירד אל העם, הוא היה גר לא רחוק משערי צדק הישן, והוא כתב את ספר ציצי אליעזר, עשרות. הוא נשאל בשאלה הזאת, והוא דן בזה באורך, הוא פסק שאותו מקדש, הוא ייקח איתו מיץ ענבים, וכל פעם הוא ימלא את הקוס ברביעית, זאת אומרת ימלא את הקוס פחות או יותר על גדותיו, קצת פחות, ויעשה קידוש באותה מחלקה או באותם חדרים שלא שמעו את הקידוש, שלא שמעו קידוש, ויתאם טעימה קטנה. וכך ראיתי פעם מעשה, שעשו מעשה בשמו, והאיש הזה, היהודי הזה היקר, היה הולך ממחלקה למחלקה או מקבוצת חדרים לקבוצה אחרת של חדרים, ושוב עושה קידוש, ומותר יהיה לעשות קידוש כולל ברכת הגפן, כיוון שלא כולם בקיאים באמירת הברכה, ויש ביניהם גם נשים וכדומה, אז היה מברך, אבל כל פעם היה טועם מעט, ולא צריך לשתות רבית.
כן. טוב, תודה ליוסי על שאלתו. עכשיו יעקב מצפת. כן, יעקב.
שלום.
שלום, שלום.
שלום כבוד הרב, השם ברך אותך, אני יעקב מצפת.
מה שאלתך?
השאלתי היא לא שגרתית כל כך, אבל היא חייבת לדון בעניין הזה. ומה שאני אומר זה עניין הגרס הרפואי. ומה שקורה בארץ ישראל, כמו שיש לנו מלחמה על השבת ועל המרכולים, וכמו שיש לנו מלחמה על גיוס בנות, וכמו שיש לנו מלחמות
שלמות של העם. מה אתה רוצה לשאול את הרב? בוא נתקדם.
אני רוצה לשאול את הרב מה הוא חושב לגבי כל הנושא הזה, שכמו שאומרים שארץ ישראל, שאנחנו עם היהודי, צריכים להיות אור לגויים, ואנחנו נהיה מעצמה של ייצוא גרס. או של כל הנושא הזה של הגרס הרפואי.
אני אומר לך את האמת,
הרב בבקשה,
פגשת אדם שלא כל כך בקי בהשפעות של זה, גם החיוביות וגם הלא חיוביות, ולכן אני לא אוכל להבות דעה בדבר שאני לא בקי בו עד הסוף. אני יודע שזה עושה קצת טוב לאדם, ויכול להיות גם שזה מקל על כאבים, אבל איזה השלכות יש לזה ולמי כן ולמי לא, אי אפשר לומר דבר אחד לכולם.
כן.
כי כל אחד יש לו תופעות אחרות ותגובות שונות בתכונות של הגוף שלו, אז לא אוכל, אני אצטער שאני לא יכול לחוות דעה.
כן, כן, יש לו באמת עניין רפואי וצריך לבדוק את זה לעומק.
שוב, זה כל אחד למה הוא רגיש, למה הוא מגיב.
כן. תודה רבה ליעקב מצפת. משה מחדרה איתנו, שלום משה.
שלום לרבנו הגדול.
שלום לידידנו.
מה שאלתך?
ברוך השם. כבוד הרב, זה שוב לעניין קדיש. אדם, כבוד הרב, שקיבל עליו להגיד קדיש, שילמו לו כסף לכל השנה, שילמו לו את התשלום לכסף, ולא עלינו, לא עלינו, האדם הזה נפטר, כבוד הרב. האם היורשים צריכים להחזיר את הכסף בחזרה? זו השאלה רבנו.
הוא פטור. כי ברגע שנתן לו היהודי, שכר אותו, הוא שכר אותו על מנת שהוא יריד שנה שלמה, והוא הביא בחשבון שיכולים להיות תקלות, והביא בחשבון שיכול להיות מצב של אונס, שהיהודי הזה פתאום לא יוכל משום כל סיבה אחרת שלא תלויה בו לומר את הקדיש, וגם פתירה. אומנם הגמרא אומרת שזה דבר לא מצוי שאדם ימות, שעל זה אנחנו לא חוששים, אבל בכל זאת, כיוון שכשהוא נתן, אז הוא נתן מראש, ואז הם לא חייבים להחזיר את הכסף, אבל הבנים של הנפטר הראשון, זה שבשבילו שכרו את היהודי השני לומר עליו קדיש, הם צריכים כעת למצוא מחליף וממלא מקום לאותו אחד, והתפללו שהוא יחיה הרבה שנים בעזרת השם.
תודה רבה לך. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לשאלות שקיבלנו באמצעות ההודעה, ה-SMS'ים, אז נעשה את זה בזריזות. הרב בן ציון מוצפי איתנו לשעה של שאלות ותשובות, ואתם מוזמנים להמשיך ולהפנות שאלותיכם, ואנחנו ניגש אל השאלות שהשלחתם. שואלים כאן כך, האם יש מקום למנהג של הדלקת נרות בציון לעילוי נשמת הנפטר?
סליחה שאת הרשע לא שמעתי טוב.
שואלים הרב, האם, מה המקור המנהג של הדלקת נרות כשניגשים לציון לעילוי נשמת הנפטר?
כן, יש כאלה שכן נהגו, יש כאלה שלא נהגו. לדוגמה, אבי עליו השלום שהיה מקובל גדול ובקי גדול בהלכות של נפטרים, מעולם לא היה בעד, ו... לא נהג בזה, גם על קברי אמו שקבורה כאן בירושלים, ולא על קבר אביו, עד כמה שהוא סיפר לי שקבור בחוץ לארץ, וגם על יתר רבותיו, הוא לא נהג בזה. הוא היה טוען, ומפני שהרבה הרבה יותר נחת רוח לנפטר לקרוא בשבילו פרק משנה או פרק תהילים, וזה כן. אבל בפרט שהנרות לפעמים גורמים שם עשן ומציקים קצת למבקרים שם, בפרט בקברים גדולים שבאים אליהם המונים, אז אם מדליקים שם הרבה נרות זה עושה מצב לא הכי נעים, גם פיח ומלכלך את המצבה ואת האזור שם, אז זה לא כבוד המקום לעשות כך.
כן, שמענו הרב שהלילה הייתה שריפה גדולה בדיוק מן הסיבה
אני
הזאת.
אני שמעתי, באמת זה דבר מאוד לא יפה, ולא טוב. תראה, בקבר רבי מאיר לדוגמה, היום נזהרים שם שלא להדליק שם נרות, אלא יש מתקן מיוחד בצד לגמרי לחלוטין, והוא סגור, ורק שם מדליקים מי שרוצה דווקא להדליק, כיוון שיש עניין להדליק לרבי מאיר, אז כתוב ש... אבל לא על הקבר. משאירים את הקבר נקי, וזה כבוד המקום. צריך לדעת שמצבה שנפטר היא קדושה. התורה זהב כותב שאסור אפילו להישען עליה. בקושי התירו להניח ספר תהילים או ספר של לימוד שלומדים על המצבה, אבל להשתמש למצבה לצרכים אחרים אסור, כי יש בה קדושה, היא קודש. אז לכן בבקשה להתנהג בזהירות ובכבוד ראוי במקומות של נפטרים.
כן. עוד שאלה, שואלים פת שחרית, האם מדובר בפת רק או בארוחת בוקר ממש?
מדובר לפחות כזית פת עם עוד משהו שילפת איתו, והסיבה היא פשוטה, זיל בתר טעמה, כך כתבו המפרשים, שהסיבה היא כדי שתתיישב דעתו של אדם, שאם הוא קם והוא רעב והוא לא יוכל לתפקד אחרי שעה, שעתיים, לא ללמוד כמו שצריך ולא לעבוד כמו שצריך. ויש לנו גמרא מפורשת במסכת תענית בירושלמי, שרבי יוחנן היה פעם ביקר באיזה תלמוד תורה בארץ ישראל, והוא ראה שם את המלמד שהוא עייף וכזה חלשלוש, והוא שאל מה קרה איתו, למה? אז אמרו לו שהוא צם, יהודי אז יהודי קדוש. אז אמר לו, אדוני, אצלי אין קדושים פה, בתלמוד תורה אתה מלמד ילדים, אתה צריך להיות גיבור, תאכל חצי כבש לפני שאתה בא. אז צריך כן לאכול, זאת אומרת שיעור פת שחרית יוצא את החובה, שיעור שאוכל להחזיק מעמד ולתפקד כמו שצריך.
שואלים מדוע אשכנזים מחשיבים את התירס כקטניות?
כנראה בגלל שלא רצו לחלק. האמת שיש לי עוד תמיהה עוד אחרת נוספת. שאלתי פעם גדולים, גדולי רבני אשכנז לפני 40-50 שנה, לדוגמה, למשל שועית וכל מיני קטניות הם לא אוכלים. ונכון, כי כך גדולי רבני אשכנז לפני 700 שנה קיבלו את זה בחרם. אבל למה תטריים לו? אז התשובה הייתה שלא חילקו. כי אם נבוא להתיר חומוס טרי או אפונת ריאה, אפונת גינה מה שנקרא, או שועית שצומחת בשדות ובגינות, אז יבואו אנשים לדמות דבר לדבר ויתירו גם את השאר. אבל בכל אופן, עובדה שאנחנו הספרדים, גם המשפחות או הקהילות שנהגו לא לאכול קטניות מסוימות, אבל כל דבר טרי כן אכלו, כן היו אוכלים.
כן. תודה רבה. יואל אוהב ציון שואל, האם אפשר לברך ברכת האילנות על לימונים?
כן, זו שאלה, יש מהפוסקים שאמרו שלא, והסיבה היא לא בגלל שזה, הוא לא מורכב, לא בגלל שהוא פרי מורכב, הוא פרי כן גזעי וכן יש לו מסורת, אבל בגלל שהם יוצאים פעמיים בשנה. ויש שאלה לגבי פרי שהוא מוציא ניצנים פעמיים בשנה, והלימון הוא אחד מהם, אז לפי ההלכה כן. יש כאלה שמעדיפים ומחמירים לחפש עצים מסוג אחר, אבל אפשר לברך על עצי לימון.
ישנה כאן שאלה לקראת פסח, שאלה נפוצה לגבי פירות יבשים מטו בשבט, האם נכון להדגיש שיש לשוטפם במים קרים ולא חמים?
בפסח?
כתוב לקראת פסח, שואל השואל כאן בכתב, לגבי פירות יבשים מטו בשבט. מה, אני מנסה להבין מה...
הרי שהוא חושש, כן. שיכול להיות שנדבק בהם קמח או
חמץ.
ואז שוטפים אותם. יש כאלה גם ששוטפים אותם בגלל כל מיני תולעים וכדומה, כי זה מצוי בצימוקים, זה מצוי הרבה. מצוי גם במשמש ועוד. אז כנראה הוא שואל, האם יש הבדל בין מים קרים למים חמים? אני לא חושב, זה רק יכול לקלקל את זה. גם השטיפה צריכה אחרי זה להיות ניגוב אחרי השטיפה, אם הוא רוצה לשמור אותם, וגם לייבש אותם, אולי בשמש או בתנור, באיזה צורה שתהיה, בצורה שתהיה קלה, אם הוא רוצה להשתמש בזה בפסח.
עוד שאלה אחרת, האם צריך להכשיר תבניות שקונים עם התנור, או שצריך לטבול את התבניות האלה?
הוא מתכוון על תבניות הטעמיות, אני מבין.
אני חושב לא, התבניות שקונים עם התנור, זאת אומרת, התבניות הקבועות.
תנור חדש, כן. הוא קונה תנור חדש, זה תוצרת חוץ, ויש כאלה שמחמירים, לדוגמה, בעיקר יוצאי חוץ, החוצניקים, מה שנקרא.
כן.
הם לוקחים את התנור לים ומטבילים אותו שם. לפעמים הוא מתקלקל. להלכה, הרב שלמה זלמן אוירבך פסק שלא צריכים להטביל כל כלי חשמל, כיוון שהוא לא נקרא כלי, כיוון שהוא מחובר לקרקע. הוא לא יכול לפעול בלי שאני אחבר אותו לקו חשמלי. אז ממילא הוא הפך להיות כדבר שלא נייד, והוא בטל מדין כלי. ויש כאלה שמשאילים, נותנים אותו מתנה לגוי, וחוזרים ומשאילים אותו ממנו, ואז על חשבון זה משתמשים, או שמפרקים שם את החיבור של החשמל, באופן שמנטרלים את הכלי, וחוזרים ומתקנים אותו על ידי יהודי. אבל התבניות, לכאורה, כן, כיוון שהתבניות מהוות ומשמשות למגשים, ולפעמים, הרבה פעמים קורה שהגברת בשלה או הכינה איזה עוגה מעניינת, ובאים אליה אורחים בליל שבת או במשך השבת, והיא מוציאה מהתנור את התבנית, ועם התבנית היא מגישה להם את ה... אז זה משמש ככלי הגשה. ברגע שזה משמש ככלי הגשה, זה כן צריך טבילה. אז למעשה, צודק השואל, יש לקחת את התבניות להטביל אותם, אבל את הרשתות אין צורך.
טוב, עוד שאלה אחרונה בסבב השאלות הזה. האם מותר לעשות כושר בשבת עם או בלי משקולות? שואל השואל.
לא, זו אותה שאלה של התעמלות בשבת. השולחן ערוך התייחס לכך, ואין לעשות התעמלות, חוץ מדבר אחד. בחורים שמתענגים בריצתם, למשל הוא רוצה לרוץ אפילו בתוך הבית, הוא רץ. והרופאים בעד זה אומרים שכדאי, אם אתה לא, לפחות לא אין לך הליכון, או אתה לא עושה הליכה, אז לפחות תעשה כמה סיבובים, איזה 50 סיבובים, סביב כל החדרים בבית, וטוב לומר, פתאום הקטורת, זה תוספת שלי, זה מגרש הרבה דברים לא טובים, אמירת פתאום הקטורת, אז בשבת יהיה מותר לעשות את זה, אבל לעשות תרגילי התעמלות וכו', לא, בשבת לא עושים.
טוב, אז אנחנו נסתפק בינתיים בשאלות האלה בכתב. נשוב אל הטלפונים שלנו. שלום לדבורה מאשקלון.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, ושתהיה בריא ותזכה שנים רבות.
גם אתם לכל ישראל.
שאלה
תודה,
דבורה.
תודה לך. יש לי שאלה אחד, הבן שלי בן 30, שהוא מעוקב לא מצא לו זיווק, והוא מאוד עצבני, לא מסתדר בעבודה. אז ועכשיו הוא קראנו לו שי שהוא נולד. עכשיו קרא לעצמו עכשיו אישי, זה בסדר?
שיעשה מה שהוא רוצה, העיקר שיתחתן.
תודה רבה לך, תודה. אתה יכול לברך אותו בבקשה?
לברך אותו, ברכות, לא רק אותו, את כל הרווקים שמחפשים קלות, שימצאו מהר ושידעו להחליט בזמן וברגע הנכון. כל טוב.
תודה רבה לך, דבורה מאשקלון. עכשיו יוסף מחיפה. שלום יוסף.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
קודם כל יישר כוח על התוכנית המדהימה. תודה, באמת כל שבוע אנחנו נהנים מחדש. אני רציתי לשאול ככה, אנחנו יש לנו כל אברכים ביום שישי שלומדים, ובדרך כלל בשעה 10:30 אומרים רבי חנניה וקדיש. עכשיו, השאלה שלי...
אחרי זה מה?
זהו, אחרי זה בדרך כלל רוב ה... כמעט כולם עוזבים את המקום.
כן, הבנתי.
הולכים כל אחד לסידורה. השאלה שלי, שיכול להיות שאם לא היו אומרים את הקדיש, זה חלק מהאברכים היו נשארים עדיין ולומדים, וככה הקדיש בעצם קוטע את הלימוד ונגמר. השאלה מה עדיף?
נכון, עדיף שלא יגידו קדיש. אני אגיד לך המעשה שהיה, אבי עליו השלום בישיבת בני ציון, אז בלילה הידוע שאוטובוסים האחרונים בירושלים אז היה חברת עם כשר, מי שזוכר, לפני אגד, אז בירושלים היה עם כשר, היו נוסעים, האוטובוס האחרון יוצא בדקה ל-11 בלילה. והיה יהודי אחד תושב בית וגן, והשיעור היה התקיים במקור ברוך, והוא היה רוצה להגיד קדיש על אבא שלו. אז אבי לא נתן לו, אמר לו, לא, אתה תעשה ביטול תורה, אפילו שאף אחד לא ילך, אלא יפסיקו באמצע לימוד תורה כדי לענות לקדיש, זה כבר לא בסדר, מפני שהלימוד תורה עולה על עשרות ומאות קדישים. אז הוא אמר לו, תמנה מישהו במקומך, שבסוף השיעור שנסיים, באחד בלילה, בשתיים בלילה, אז הוא יגיד גם קדיש. והיה עוד מעשה קצר, אני אומר את זה, הרב בן ציון אבא שאול, היה אצלנו בישיבת פורת יוסף, למדנו בכולל שם, והיה בעשרה לאחת, היו מציקים, אומרים קדיש, והיו מתחילים להתפלל תפילת מנחה, קיץ וחורף. אז יום אחד ניגש הרב בן ציון אבא שאול לאחד הבחורים, שהוא היה ממונה על השעון, היה לשעון מדויק, לפי הרדיו, ככה היו אומרים. אז הוא היה מקיש על השולחן, ואומרים רבי חנניה. אמר לו יום אחד הרב בן ציון, תוסיף עוד דקה, אל תעצור בדיוק בעשרה לאחת, אלא בתשע דקות לאחת. כיוון שבגמרא כתוב, רבי יוסי אמר, מסרת שבת, רבי יוסי אמר, יהיה חלקי ממעמידי בית המדרש ולא ממקימי בית המדרש. זאת אומרת, יהיה חלקי מאלה שאוספים את כולם לבוא ולהתחיל את הלימוד, ולא מאלה שאומרים, עצור, נגמר. אז זה לא טוב. לכן, בוודאי אתה צודק, הערה במקומה, תאמר להם שכדאי שלא יגידו קדיש, וימנו מישהו שיאמר קדיש בשביל כולם, כך כותב רבי חיים פלאצ'י בספרו כף החיים.
תודה רבה ליוסף מחיפה, ומכאן ליוסף מירושלים. כן, יוסף.
יוסף השם עליכם.
שלום יוסף, כן, מה שאלתך בבקשה?
לגבי דין בורר בשבת, אם יש בצלחת מעורבבים, בוטנים ושקדים, ואני רוצה להגיש לאורחים דווקא השקדים, האם מותר לאכול את הבוטנים, או זה נקרא בורר כאילו בעקיפים?
אתה לוקח את הבוטנים ואתה אוכל אותם.
כן.
אף על פי שאתה, הכוונה שלך שישארו רק שקדים.
כן.
ואז זה כאילו בורר פסולת מתוך אוכל. אבל על פניו זה לא, כיוון שאתה כן אוכל אותם.
אני, כן, זה מותר, לא יכול.
אתה כן אוכל אותם ואתה אוהב אותם והם לא מזיקים לך, אז מותר לך לעשות את זה. רק עדיף שכשתגיש את זה לאורחים ואתה רוצה להגיש להם שקדים, תברור לך את השקדים לצלחת אחרת ותשאיר את המעובב, תשאיר קצת מעובב בצלחת שלך המקורית. אבל אתה מותר לך לעשות את מה שאמרת, זה בסדר.
תודה רבה לך יוסף.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שלום וברכה.
הרב, שאלה לגבי תיקון חצות וקריאת שמע. אם אני לומד בישיבה ואני מגיע שעת חצות, אני צריך להסיק מהלימוד להגיד קריאת שמע ולאחר מכן להתחיל להגיד תיקון חצות?
אך נהגו כל גדולי ישראל וכל הישיבות הקדושות היו מפסיקים, כך נהג גם מרן הרב עובדיה בשיעור שלו ביזדים, כך נהג רבנו יהודה צדקה ראש הישיבה בישיבת פורת יוסף כשהיינו יושבים ללמוד, כך נהג אבא כשהיו לומדים. כל חכמי ישראל שפגשנו היו מקישים על השולחן שהיה מגיע זמן קריאת שמע לפני חצות, וכולם קוראים יחד את קריאת שמע שעל המיטה, ואחרי זה ממשיכים ללמוד, ושמסיימים את הלימוד, או כשיש הפסקה, אומרים את תיקון חצות.
תודה רבה נתנאל, תודה לך.
תודה.
הרב בן ציון מוצפי משיב לשאלותיכם. הרב, יש לנו פה איזה 40 אס-אמסים, אז אולי נעשה בזריזון, נשתדל להשיב.
כן, אז נעשה את זה קצר.
שואלים, האם קדושת עזרת נשים היא כמו קדושת בית הכנסת?
לא, אבל היא כן קדושה. אסור להשתמש בתשמיש של חול, אבל יהיה מותר, לדוגמה, למי שלומד שם, לישון בעזרת נשים, כמובן כשאין נשים, וכן למי שיושב ללמוד, והוא חוזר ללמוד, רק הוא אהב באמצע, והוא הולך לאכול שם, יהיה מותר.
עכשיו שאלה לגבי ברכת האילנות. האם נכון לברך השנה ברכת האילנות ראש חודש ניסן יוצא בשבת, או לחוש לדברי המקובלים ולאחר ביום את הברכה ליום א'?
אז התשובה היא חד משמעית. אם יש ציבור בבית הכנסת שמגיע רק משבת לשבת, וייתכן שהם ישכחו ולא יברכו, אז כן מברכים בשבת. בפירוש כן. אבל אדם פרטי שהוא כן מקפיד והוא נזהר, והוא יזכור מחר בבית ניסן ללכת לברך, אז נגיד לו, אתה אישית יכול לא לברך.
כן, כן. השאלה הבאה, מה מקור האמירה שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום לפני פסח?
זה גמרא מפורשת. גמרא אומרת שמשה תיקן להם לישראל שילמדו הלכות שבת בשבת, זה עד פרשת ויקהל, וכן ילמדו בפרשת שבוע, וילמדו הלכות פסח בפסח והלכות חג בחג. אבל כיוון שפסח הלכותיו מרובות, כך כתב מרן השולחן ערוך, שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח. כלומר, גם הרב צריך לדבר על פסח, וגם אם יש שואל ששואל שתי שאלות, האחד בהלכות מזוזה והשנייה בהלכות פסח לדוגמה, אז אני מקדים את זה ששאל שאלה בהלכות הפסח לפני זה ששאל בהלכות מזוזה.
כן, תודה רבה. עכשיו שואל השואל, מספר לנו שיש לו אצבע חבושה בתחבושת, האם הוא חייב בברכה על נטילת ידיים?
כן, הוא נוטל ידיים, על התחבושת הוא לא נוטל, הוא מוציא את האצבע הזו, הוא צריך לעשות קצת אקרובטיקה, וזה יהיה מותר בשבת, ואז הוא ייטול רק את כף היד עם יתר האצבעות, וכן מברך על נטילת ידיים.
שואלים כאן, מספרים לנו על אמא שנפטרה בחטא בסיוון בשנה שעברה, מתי צריכים לעשות הזכרה של 11 חודש?
אז צריך לדעת שההזכרה של 11 חודש אין לה מקור והיא לא חיוב בכלל. זה מנהג מסוים. צריך הכל ב-11 חודש מפסיקים לומר קדיש לשבוע, כמו שכתב הרמ"א בשולחן ערוך יורה דעה. אבל הזכרה לא חייבים לעשות, ואת ההזכרה העיקרית, אני מגיש עיקרית, ביום 12 חודש.
כן, כן. עוד שאלה בעניין מקובלים, נראה מה הרב אומר פה, שואלים, מה ההגדרה של רב מקובל בזמננו? האם יש כזה? האם הבן איש חי היה מקובל? שואלים.
חס ושלום לומר, כן, ודאי. הרב שאול דבק, שהיה גדול המקובלים פה בירושלים, הכתיר אותו במקובל הכי גדול באותו דור, זה היה הרב הבן איש חי, זה אין ספק. רואים את זה מהחיבורים שלו, יש לו חיבורים נפלאים מאוד, וגם החיבורים הפשטיים שלו מלאים הרבה תוכן של תורת הקבלה. מקובל זה אחד שבקי בכל כתבי הארי, בעיקר בשני החלקים של עץ חיים, על כל חלקיו ופרקיו, ואגם שמונה שערים, כמו שער הגלגולים, שער הכוונות, שער רוח הקודש, ועוד ועוד ועוד.
כן. האם לאחר הפרשת חלה מותר לחלק את הבצק בעודו בצק לאחרים, או שחייבים לאפות אותו במקום?
לא, יש בעיה בזה. בהחלט יש בעיה. אם יפרישו בברכה, אז אסור לעשות את זה, אבל אם יפרישו בלי ברכה, כן. אבל אם יפרישו בברכה, אז ימתינו לאפייה. האמת שיש שאלה באפייה, למה, מדוע בבתי המאפה אופים שם וכן מפרישים חלה, ואף על פי שזה לא נשאר הכל, כי מתי אנחנו מברכים? כשנשאר לי קילו 560 גרם נטו שנשאר אצלי. אבל אם לא נשאר אצלי את הכמות הזאת, אני מתכוון לחלק, אז זה ברכה לבטלה. אז איך עושים? אז למעשה, יש בזה דיון בפוסקים. בנחתום, זאת אומרת, אופה שעל דעת למכור לאחרים, מועיל לברך. אבל באדם פרטי, זה נקרא פת פלטר, אדם פרטי לא יכול לעשות כך, אלא אם כן ישאיר אצלו כמות של קילו 540, 560, ואם אחרי זה יהיה לו מיותר, יתייתר לו וירצה לתת למתנה לאחרים יכול. כן.
כן. טוב, אז הבנו התשובה הזו בנושא של הפרשת חלה. עוד ניתן שאלה אחת קשורה לפסח, השאלה שחוזרת על עצמה בכל שנה ושנה. אישה בת לעדות ספרד שנישאה לבן אשכנז, כיצד תנהג בפסח? מה קורה כשהיא מבקרת בבית אביה?
כן, יש ויכוח גדול בין הפוסקים בזה, אבל זה פשוט שאם הולכת לבית אביה, היא יכולה לנהוג כמנהגי אביה, והטוב ביותר שכשהיא תתחתן, היא תעשה עם עצמה תנאי, אפילו בינה לבין עצמה, היא לא חייבת לספר את זה לבעל, משום שלום בית, אבל היא תקבל על עצמה כבר בשנה הראשונה, לא לנהוג כמנהג בעלה, בבית של בעלה כן היא צריכה לנהוג. כך כותב הרב, עליו השלום, הרב ווזנר, בשו"ת שבט הלוי, הוא אומר שאם לא אמרת כן, אז אתה לא מקיים בניין בית בישראל, כך גם הרב משה פיינשטיין באגרות משה טוען. אז בבית שלה, של בעלה, היא כן תשמור לא לאכול קטניות, אבל היא יכולה, אם היא קיבלה מהאימא שלה, לאכול ככה מהצד, כשהבעל לא נמצא, או שהוא הולך לבית הכנסת, או כשהוא ישן, אבל כשהיא הולכת לבית אביה, היא בהחלט יכולה לחלוטין לאכול בלי שום חשש.
טוב, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם אפרים מצרפת של קו הטלפון. אפרים?
כן.
אתה מצרפת?
שלום.
כן.
מאיפה?
שלום וברכה. שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שלום רב.
מאיפה אתה?
מצרפת, על יד פריז.
מה שאלתך, אפרים?
כן, רציתי לשאול את הרב, אני בעזרת השם אבוא עם המשפחה לפסח, לארץ, אז רציתי לשאול לגבי יום טוב שני, היות ואני אהיה עם כל המשפחה בארץ, אמנם אנחנו אחר כך חוזרים לצרפת, בינתיים, רציתי לשאול לגבי יום טוב שני, מה לעשות? ושאלה שנייה גם כן, ההורים, זכרונם לברכה, קבורים בארץ, רציתי לשאול אם אפשר, אגם שזה חודש ניסן, לעלות לקבר.
הבנתי. מתי אתה חוזר? זו השאלה, מיד אחרי ההג?
כן, כן, למחרת החג.
הבנתי. אז התשובה, אני אתחיל עם הסוף. כן, אתה יכול לבקר, אבל תשתדל להיזהר לא לבכות על קבר ההורים, כי אסור להספד בחודש ניסן, אסור.
כן.
אבל לגבי השאלה הראשונה, כיוון שדעתכם, דעתך ודעת בני המשפחה שבאים יחד איתך לחזור לצרפת ולא להישאר בארץ, ואין סיכוי, זאת אומרת, אפילו כמה אחוזים של ספק או הווה אמנה שאולי תישארו כאן, אז אתם דינכם כדין בין חוץ לארץ, ואתם צריכים לעשות שני ימים טובים של גביות. היום ברוך השם יש הרבה חוצניקים פה בארץ, בכל השכונות בירושלים בעיקר ובעוד ערים, ואתה יכול להצטרף עליהם למניין, תברר איפה יש חברים שמתפללים גם ביום טוב שני של גלויות, אז לכל ההלכות ולכל העניינים אתם עושים שני ימים יום טוב.
זו התשובה, אפרים. זה מה שרציתי לברר,
אז לא נוקים, תודה רבה, אז לא נוקים כמו החכם זביע רב.
לא, מפורש, רב חידה כתב וכל הפוסקים, בעיקר פוסקי אשכנז עוד יותר, וגם פוסקי ספרד טוענים שכיוון שהוא דעתו לחזור, הוא נוהג כאן כמו חוץ לארץ ולא כארץ ישראל.
הכי טוב אפרים שתעבור, תעשה עלייה לארץ עם המשפחה ולא תהיה לך דילמה יותר בשנה הבאה.
שהלוואי שהרב יורך אותנו שנזכה בעזרת השם בקרוב.
אמן, שיהיה לכם יישוב קל. זה לא פשוט, אני יודע, זה כרוך בהרבה קשיים, כי ארץ ישראל נקנית בייסורים. אבל בעזרת השם שיהיה בלי ייסורים, תזכו להתיישב יישוב קבע פה בארץ ישראל, עם נחת לך ולרעייתך, ולכל בני המשפחה, שלכולם יהיה הכי טוב בעולם.
תודה רבה לאפרים, שבת שלום. כן, הנה הרב, אולי עשינו, אולי...
אז זה לא פשוט, תקלם פה, אני יודע, המוצליקים, זה לא קל. יש שכנים כאלה גם.
כן, כן, אבל לאט לאט העלייה מצרפת הולכת וגדלה, ו...
השם, יהודים מאוד נחמדים, קהילה מפוארת.
נכון, נכון. טוב, אנחנו עכשיו נחזור לארץ הקודש. ברוך מקריית אתא איתנו.
הנה, אתה מרבות קודש.
כן,
ברוך?
שלום לכבוד הרב.
שלום, כן. שבת שלום.
שבת שלום ברך. אני כהן, וישנה בעיה בבית הכנסת שאנחנו מגיעים לברכת כהנים. אנחנו הכהנים מברכים רגיל, לברכך בקצב רגיל בינוני, אבל ישנו אחד, כן, שלמד ממישהו אחר שהיה, שגם הוא אחד הכהנים, לא תמיד הם מופיעים ביחד, הם מעריכים מאוד מאוד. המצב הזה יוצר כמה בעיות. א', תרחה גדולה לנו הכהנים, כמה אפשר לעמוד עם הידיים ככה?
מה עושה החזן?
מה? הוא מקרי רגיל. החזן מקרי רגיל. יברך ה...
לא.
אנחנו מקריטים שלו בדיוק.
לא, סליחה, אני אסביר את עצמי. השאלה, החזן ממשיך הלאה וישמריך, או שהוא מחכה לו?
הוא מחכה לו שהוא יגמור.
חזן לא עושה נכון. אז תסביר לחזן, תאמר לו שההלכה מפורשת שהולכים אחרי רוב הכהנים. מתי שרוב הכהנים
כאילו? יש מי שאחרי על הבית כנסת שהוא אומר לו, אתה אל תקצר, כביכול אנחנו מקצרים.
לא,
כן,
לא.
ואומר לו, אתה תמשיך ככה. נותן לו.
ההלכה לא כך, וגם צריכים לדעת כמה צער יש לכהנים בזה שהידיים שלהם נשואות כלפי מעלה. זה לא קל. ולא כל אחד במצב כושר גופני כזה, וגם מי שבכושר גופני זה גם קשה לו. למתוח את השרירים למעלה, צריך להתחשב, ואהבת לרעך כמוך, מצוות עשה בתורה. אז צריך להגיד לחזן שהוא לא חייב, כך תגיד לו שככה הלכה, הוא לא חייב, אם הוא רוצה שיביא פסקים, כל רב בישראל יפסוק לו פסק הלכה שהוא לא חייב לחכות לכולם. ככה הלכה,
כן.
זה הלכה מפורשת.
טוב, זו התשובה, אתם צריכים באמת להסדיר את העניין הזה בתוך בית הכנסת, והובה לציון גואל. תודה לברוך מקריית אתא. עוד שאלה אחרונה, שרה מפרדס חנה.
כן, שלום הרב.
שלום, שלום, שבת שלום.
יש לי שאלה, לפני חודש היינו בבית מלון, ונשאר מים של המחם של שבת. ומישהו בא יכין קפה, ואיזה דתי הצעקה להם, אמרה לו, אתה יודע שעשו לשתות מהמים האלה? זהו, עברו את השבת, אתה צריך, לא צריך להשתמש בהם. אז אני אמרתי לה, אבל אני לא שמעתי דבר כזה, מאיפה המצאת את זה?
מה היה בדיוק?
המים של המחם שנשאר של שבת.
כן.
נשאר, והבחור בא להכין קפה, רוצה מים רותחים להכין קפה, ובכיף לשתות בשבת.
מה?
היא אמרה לו, לא, אסור להשתמש במים האלה, גמרנו, זהו.
מה, במוצאי שבת?
שעברו... מה זה?
במוצאי שבת את מתכוונת?
כן, במוצאי שבת, כן. אחרי הבדלה, אחרי הכל, שכאילו הכין לו קפה בכיף. עכשיו, לי נשאר מים חמים המון משבת. לפעמים ילדים לא באים, אני מכינה המון. ואני משתמשת בו, ליום ראשון.
עדיין, משתמשים בהחלט יותר מזה.
אז מה
זה? לומר להם שכך כתוב בספרים, מביא הרב חידה ועוד, שהיו מבשלים לשבת אפילו אוכל כפול, ומה שהיה נשאר משבת, היו אוכלים ביום ראשון ושני.
כיוון שיש בו... נכון, נכון.
אדרבה ואדרבה,
כן.
עוד שאלה אחת, בבקשה ממך.
ממש בזריזות, שרה, כן.
כן, כן. אתמול הייתה הזכרה של דודה שלי, שבעה. ובדיוק אחותה, זאת אמא שלי. אחות של זאת שנפטרה, זאת אחות של אמא שלי. וגם לה היה הזכרה של 36 שנה. עשינו את זה ביחד במושב, ואיזה מושב. האם זה נכון עשינו, או שזה היה טעות?
אין בזה שום בעיה.
כן, הבאתי ברכות משלי.
הזכרה אחת לפני נפטרים, אין בעיה בזה.
עכשיו, מה אתה אומר על זה שהיא נפטרה בערב שישי, והיא נפטרה בערב שישי? שניהם ביחד, ערב שישי וביום
שישי. שאין נשים צדקניות.
כן. תודה רבה לך. תודה רבה.
שבת שלום וקדוש
ברוך הוא. שבת שלום ובשורות טובות.
יפה. תודה רבה לשרה מפרדס חנה. עוד נספיק לכמה שאלות שקיבלנו בכתב הרב ברשותך.
בבקשה.
האם בית כנסת חייב רב? שואלים.
בית כנסת חייב שיהיה שם מישהו שיתן שיעור. אז לא, יכול להיות רב שבא מושאל מבית כנסת אחרת, אבל צריך שיהיה להם רב, וצריך שיהיה להם מישהו שהם יפנו אליו בשאלות, שאם יש להם איזה בעיה הלכתית, כמו שהשאלה עם הכהנים שהייתה לנו כאן, שהוא יפסוק והוא יגיד מה צריך לעשות, והוא יפסוק לפי השולחן ערוך. אז או כך שיפסוק להם הלכות, או מה שאמרנו, שיהיה רב שייתן להם שיעורים מדי פעם, שיעורי תורה.
כן. טוב, יש לנו ממש דקה, שתיים לסיום. מכניסים לנו פה קצת אקטואליה. שואלים, האם יש במקור, במשפט העברי, עדי מדינה?
כן. המושג עדי מדינה לא, אבל ההשלכות של עדי מדינה כן. לדוגמה, יש דין של מוציא שם רע על חברו, יש לשון הרע, והוא גורם לשון הרע, והוא גורם שגם אחרים ידברו לשון הרע. יש גם איסור של מלבין פני חברו ברבים, זה חמור מאוד מאוד. יש איסור של לדון בערכאות, והרמב״ם אסר להעיד בפני הערכאות. יש הרבה איסורים שכרגע לא כולם צפים בזיכרוני, אבל יש הרבה איסורי דאורייתא שיש כאן, שבוודאי שזה דבר לא נכון, מה גם שהוא עד פסול, שהוא עצמו מודה שהוא רשע, ואין אדם משים עצמו רשע, אז גם מצד שהוא לא נאמן, אז הוא עצמו, אדם לא נאמן, לא כשר, אז איך נקבל את עדותו?
כן. טוב, אנחנו נסיים ונבקש להודות לך מאוד, הרב בן ציון מוצפי, על תשובותיך.
שבת שלום, תודה לך שלומי, שיהיה שבת שלום לכולם וגם לכם, ותודה לצוות.